רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציע לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר, ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות, ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, immanuel-invest.com, והשאירו פנייה. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים. שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקור באתר הבית שלנו, ranlevi.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevi.com.
עושים שיחה עם שמעון פרנס.
הרב יובל שלו, שלום לך.
שלום.
ראשית, איך אני פונה לך? הרב יובל שלו, יובל, הרב יובל.
זה תלוי בך. אשתי קוראת לי יובל, תלמידים קוראים לי הרב שרלו.
אני לא אשתך ואני אקרא לך יובל ברשותך.
בשמחה.
תראה, לפני שנתחיל את שיחה, הייתי מאוד רוצה לפתוח בצורה לא שגרתית ולהציג את עצמי בפניך. כשיתקיים בפניך מה שנקרא דע את איש השיחה או את המראיין, לא את שמעון פרנס התקשורתי, זה שמזוהה ישירות עם יוון ומוזיקה וכיוצא בזה, אלא את האיש שמתוכו צומחות השאלות שאני רוצה לשאול אותך. כי אני קראתי בעבר דברים שכתבת, הן בעיתונות והן חלק לא גדול, אבל מספריך, ובכוונה נמנעתי מלהעמיק אל תוך רעיונות נוספים שעשית, הן ברדיו או בטלוויזיה או עם אנשים אחרים, כדי שהשאלות יצמחו בעיקר מתוכי, מתוך אותו אדם שאני רוצה לספר אודותיו עכשיו. ואני משייך את עצמי לאותה עדה שנקראת במרכאות עדת הכיפות השקופות. אני מניח שהמושג הזה מוכר לך. כלומר, אני מגדיר את עצמי כיהודי מאמין, שמקיים מצוות, לא כמובן את כל התרייג. אני ממש לא, בוא נאמר, עבור דתי אני חילוני, ועבור חילוני, אנשים חילוניים, חברים, אני איש דתי. ואני כאילו יושב על הגדר בין שני העולמות, או יותר נכון הייתי אומר, אני יושב ליד הגדר, אבל מהצד האמוני שלו. ומה שנובע מכך זה גם אופי השאלות שלי, של מי שחי בין שתי העולמות הללו. והמעבר היומיומי שלי על הגשר הזה שבין לבין, מעלה בשאלות של מהות, של עומק, אודות יחסי אדם ואלוהים, דת ואלוהים, אמונה ודת, יחסים בין הדתות, דת ומלחמה, יהדות והלכה, דת ומודרנה, דת ורפורמה וכיוצא בזה.
אז חשוב לי רק למען החוזה בינינו, להגיד את אותה, כמעט לא את אותה פתיחה, אני נמצא עמוק בתוך, אבל שאני לא יודע את הכל. גם לי יש כמה שאלות שאני מסתובב איתן, והן לא פתורות.
אז רציתי לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, כי אמרתי אולי נסיים איתו, אבל מאחר והזכרת את עניין השאלות שלך, יש אמרה מאוד ידועה שאמר אותה פעם אדם בשם מיגל דה אונמונו, והוא אמר, אמונה שאיננה מטילה ספק היא אמונה מתה.
אני מאוד מסכים. זה יתרונו של משפט קצר. אם הייתי צריך להגיד משפט טיפ-טיפה יותר ארוך, הייתי אומר, אמונה שאין לה שורש בסיס יציב קבוע, וגם מטילה ספק איננה אמונה. כלומר, החיים האמוניים שלי, יש להם גרעין, יש להם שורש, יש להם בסיס עמוק מאוד, אבל המון 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 שאלות בהמשך.
אז אני לא הייתי מצפה ממך שתפתור לי את כל השאלות, או שתתן לי עליהן תשובות מלאות וסופיות, אלא הייתי רוצה לשמוע את דעתך שלך, וגם אם אתה מתחבט, זה גם סוג של תשובה.
זה החוזה.
והייתי רוצה לפתוח במה שמעסיק אותי מאוד מאוד שנים. מלחמות ודת, או דת ומלחמה, וכיהודי מאמין, זו שאלה שמאוד מטרידה אותי. עובדה שהיא כמעט אקסיומה, אמת היסטורית. איך דווקא האמונה הטוטלית באלוהים, באל האחד הזה, איך עבודת אלוהים ומצוותיו, כל דת, אם זו יהדות או אסלאם או נצרות, מצליחה להוציא הרבה רוע מבין האדם. איך בשמו של אלוהים נפתחות מלחמות אכזריות ועקובות מדם, כשכל צד מחזיק באלוהים שלו ויודע לפרש אותו ולדעת את רצונו. כי ההיסטוריה של מלחמות העולם מלאה במלחמות דת, והכל בשמו של אלוהים ובשמם של מי שמתאמרים להבין מה הוא רוצה. וגם אצלנו ביהדות הוביל האמונה לא פעם ללא מעט שפיכות דמים.
אז קודם כל נעשה סדר. אני לא חושב שהדת עומדת במרכז, כי שלושת הרוצחים הגדולים ביותר של המאה ה-20, היטלר, סטלין ומאו צ'טונג, היו רחוקים מדת.
אמת.
אני חושב אבל
שאתה
צודק. לא, אתה צודק, והמילה המרכזית שהשתמשת בה והיא נכונה, זה אידיאולוגיה. אידיאולוגיה היא מחולל מלחמות. כי ברגע שאתה בטוח שכל האמת נמצאת אצלך, ולא רק שכל האמת נמצאת אצלך, אלא שאתה גם צריך להשליט אותה ולכפות אותה, וזה, אז אתה יוצא למלחמה בסגנון סטלין, שחוצבים עצים, עפים שבבים, והאידיאולוגיה מצד אחד היא נשמת החיים, ומצד שני היא מסוכנת מעין כמותה. חלק גדול מהתפקיד שלנו, בעיקר אחרי שתי מלחמות העולם, ואחרי העובדה שהאנושות הבינה את מחיר האידיאולוגיה, היא גם מלחמות הדת. להוציא אותם, להפוך את הדת ליותר רכה, ליותר מתלבטת, ליותר לא בטוחה שזאת האמת, ולא פחות מכך, לפחות צריכה להשליט את עצמה על מישהו אחר, אלא להפך. להיות מגדלור שינהרו אחריה, והחלום שלי על הדת והעיסוק שלי בעולם הדתי הוא באמת בדבר הזה. יחד עם זאת, אני לא יכול להתכחש למה שאמרת. אני לא יכול להתכחש לעובדה שלעיתים הדת הלכה לכיוון הכוחני, ואני גם את זה רואה מול העיניים, את התופעות האלה, בעיקר בעולם שבו הכריעו מאבקים בכוח. קיצורו של דבר, היום נראה לי שצריך להפסיק עם השיח של מלחמות הדת, ויותר מגנט הדת.
מלחמות דת עדיין מתרחשות בעולם, אתה יודע. ראה האסלאם.
נכון.
ומאמיניו, נכון. או חלקם לפחות.
נכון, נכון.
זה מה שמוביל אותי דווקא לנושא הבא, וזה דת ופוליטיקה. כי כשהדת נכנסת לפוליטיקה, היא צוברת כוח ועוצמה. וזה לא אחת, גם אחת הבארות שממנה היא שואבת, בסופו של דבר, את ההחלטה לצאת למלחמה. כי בהמשך ישיר לאלוהים ומלחמה, אתה מכיר את האמרה שהפוליטיקה היא המקצוע העתיק השני בעולם. כי אין כמו פוליטיקה על השחטת המידות והמוסר, והפוליטיקה היא מימד מנה, והיא קרקס כוחני ושקרני, שכל מי שנכנס אליו בסופו של דבר, ירצה או לא ירצה, דבק בו הרוע, או הריח הרע, בוא נאמר. כי איך אומרים, אין פרנס ציבור שאין קופת שרצים מאחוריו. וההיסטוריה של דת ופוליטיקה הולידה מלחמות והרג ושריטות והשחטת מידות, והשילוב הזה של כוח ועוצמה פוליטית וכסף והשפעה ונציגי אלוהים עלי אדמות, יוצרת בסופו של דבר עיוותים שלרוב מרחיקה אנשים מהדת. מדוע לא להשאיר את אלוהים ועבודתו מחוץ לפוליטיקה?
אני אומר משהו אישי, ואחר כך אני אחלוק עליך. ברמה האישית אני החלטתי לא להיות בעולם הפוליטי. לא רק שלא, אני לא פוליטיקאי במובן המקצועי, גם לא תמצא אותי, אין לי קשר עם פוליטיקאים. גם לא לכאורה מהמפלגה שאני קרוב אליה יותר, אולי הבית היהודי, גם בזה אני כבר לא כל כך בטוח, אבל אתה לא תמצא אותי אף פעם, לא מתחכך עם פוליטיקאים, לא עוסק בפוליטיקה. יותר מזה, אני גם באופן אישי החלטתי לא ללבוש מעיל רבני וכובע ועניבה, שגם זה סוג מסוים של כוח. אין לי עוזר, אין לי נהג, אין לי... אני מטלפנים אליי, אז אני עונה לפלאפון כמו כל אדם אחר, בדיוק מהסכנות שאתה ציינת. סכנות של רום הלב, של הגאות, של שימוש בכוח, של מניפולציות וכדומה. מכל הסכנות האלה אני נזהר, וזה ברמה האישית. ברמה הלאומית, הדברים שלך היו קשים לי. הם היו קשים לי כי לפוליטיקה יש גם תפקיד. אי אפשר לשים איזשהו מסך שחור מאוד גדול על פוליטיקאים. אני מכבד פוליטיקאים, דווקא בגלל ההפרד, ההיפרדות המוחלטת שלי מהם, אני אפילו לפעמים מרגיש אסיר תודה לפוליטיקאים שהם הלכו להיות פוליטיקאים. שחררו אותי מהמשימה הזאת, ואני יכול לעסוק בעולמות רוחניים בכיוון הזה. ולפוליטיקה גם יש תפקיד. פוליטיקה מחלקת את התקציבים. אוקיי? ואנחנו צריכים להחליט במה המדינה כמדינה משקיעה. אני הייתי חבר ועדת סל התרופות, ואני יודע מה זה, כשיש סמיכה בתקופתי, ב-2008 היו 410 מיליון שקלים, שצריך הסמיכה קצרה, כלומר, ופוליטיקה צריכה לעשות את זה, פוליטיקה צריכה לייסד את החוקים וכדומה, אז ההסתכלות שלי על פוליטיקה היא פחות משחירה ממה שאתה ציינת, ואז, בגלל שפוליטיקה יש תפקיד, יש ממשק מסוים בין רבנות ופוליטיקה. הייתי רוצה שהממשק הזה יהיה כמה שיותר קטן, אבל לא הייתי רוצה שהוא ייעלם לחלוטין, כי חלק מהפוליטיקה זה תפקידה.
מכאן אני מניח נגזרת גם עמדתך לגבי הפרדת דת ומדינה?
נכון.
אתה לא בעד הפרדת דת ממדינה?
לא, אני לא יכול לענות מבעד או לא בעד, כי קודם כל אני צריך שנסכים למה אתה קורא הפרדת, למה אתה קורא דת ולמה אתה קורא מדינה. כי יכולה להיות הפרדת המדינה בסגנון צרפת ארצות הברית, יכולה להיות הפרדת דת המדינה בסגנון בלגיה גרמניה או אנגליה. כלומר, אני חושב שהטרגדיה של מדינת ישראל זה שהדיון מתנהל או איראן פקיסטן או צרפת ארצות הברית. כלומר, או הפרדה מוחלטת או זהות מוחלטת, ואני רחוק מאוד מדיונים בינאריים, מאמונה בבינאריות של 1-0. ששאלו אותי פעם, מה יכול לגרום לשינוי דת חבריך הרבנים, אתה וחבריך הרבנים בנושא דת ומדינה? התשובה שלי הייתה, קחו אותנו לסיור באירופה, לא בגלל רצון לטייל בעולם, להפך, אלא כדי להכיר דגמי ביניים.
כל עוד הנצרות ושליחיה היו בעמדה כוח שלטונית.
לגמרי.
ראית מה קרה?
לגמרי.
תוצאה מלחמות. כן.
לגמרי, זהות דת ומדינה זה אסון. אבל לטעמי גם הפרדת מוחלטת של דת ומדינה היא אסון.
אז מה הפתרון?
אז יש דגמים באמצע, למשל.
דוגמה.
לדוגמה, קודם כל, שלוש הכרעות. הכרעה ראשונה, המדינה לא נכנסת לחייו הפרטיים של אדם. שאלת נישואים היא יותר מסובכת, אבל אם יוצא עכשיו חוק ציצית, אני כאדם דתי אצביע נגד. קודם כל, המדינה לא נכנסת לחייו הפרטיים של אדם. נקודה מאוד מאוד מרכזית. שתיים, המדינה חותרת למינימיזציה. של חקיקה זהותית. זאת אומרת, אני יודע מה, נחליט כשרות במוסדות ממלכתיים, אני יודע מה, ועוד כהנה וכהנה.
שלוש,
גיור. ומה?
גיור.
תכף אני, המדינה לא, היא לא גורם מגייר. לא, לגמרי. השלוש היא שהמדינה כן, ושוב, זה בניגוד לארצות הברית וצרפת, למדינה מותר לתקצב, כמו שמותר לה לתקצב מוסדות תרבות, מותר לה לתקצב מוסדות דת, מה שאסור בצרפת ובארצות הברית. כלומר, אני...
יש מודל ביניים.
בדיוק, אבל אני חושב שאם נפסיק לדבר בשיח בינארי, או איראן פקיסטן, או ארצות הברית צרפת, ונדבר במודלים ביניים, נמצא מודל ביניים שכולנו, לא בטוח שכולנו...
מה נובע למשל מה שאתה אומר לגבי, נגיד, חוקי השבת או חוק השבת?
אז אני כבר הרבה שנים טוען שאפשר להגיע בחוק השבת להסכמה. אפשר להגיע לחוק השבת בהסכמה, צריך לזכור ששבת היא גם שאלה זהותית דתית יהודית, אבל היא גם שאלה סוציאלית. כלומר, וגם זה חלק מיהדותי. כן? כלומר, היא גם שאלה סוציאלית, כלומר, דברים, מי שמשלם את מחיר מוסדות של 24-7, זה לא שכבות הביניים ולא השכבות הגבוהות, מישהו משלם את המחיר הזה. וצריך, בגלל שני הדברים האלה, לדעתי, אם היינו מחליטים לעשות פוליטיקה של הסכמות, ולא פוליטיקה של כיפופי ידיים, היה אפשר להגיע להסכמה ברוח אמנת גביזון מדן, או ברוח משהו מעין זה, אני לא... אמנת גביזון מדן היא מתוחכמת מדי, והיא לא מתאימה למדינה, היא מתאימה לפילוסופים, צריך משהו הרבה יותר פשוט. אבל בגדול, זה צריך להיות הכיוון, ואני מאוד בעד להגיע, שוב, אני לא לצורך התוכנית שלך אומר את זה, אני אומר, כותב את זה שנים. בזמנו עוד הלכתי עם חבר כנסת נחום לנגנטל, שעוד חשבתי שיהיה איזשהו ממשק לרב אברהם שפירה עם הצעה חדשה לדת ומדינה, הוא זרק אותנו, אבל אני מספר את הסיפור, זה רק כדי לומר שאני חושב שכבר 30 שנה זאת עמדתי.
אתה תסכים איתי אם אני אומר שחלק גדול מהפוליטיקה הדתית בישראל מרחיקה לא מעט חילוניים מאמונה ודת. אנשים שאולי רוצים לדעת ולהתקרב וניתן לקרב אותם. אני לא מדבר על חילונים להכעיס. הפוליטיקה ופניה של הדת, כפי שמשתקפים בעבודה הפוליטית של הפוליטיקאים חופשי הכיפות, כאלו אחרים, מרחיקה אותם.
זו דילמה. זאת אומרת, אני מסכים איתך שלפוליטיקה יש מחיר דתי כבד, אגב כפול. לא רק הרחקה, אלא גם אידיאולוגי. אני אגיד זה בצורה קצת צינית. הבה נניח שהכנסת תעביר חוק ציצית, כפי שאמרתם מקודם, שכל הגברים, כולם שומרי חוק, פתאום כולם הולכו עם ציצית. מה תהיה הברכה? ברוך אתה, יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, אשר חתמת על החוק. תמיד, כלומר, גם מבחינה דתית, שאלת קיום מצוות מכוח חוקי הכנסת, מה טעמה? ולמה אני אומר שזה דילמה? כי צריך לזכור שבד בבד, מהצד השני, היתרון של החקיקה הדתית, או לטעמי שצריכה להיות מינימליסטית, היא יצירת איזושהי שפה לאומית שזה הנורמה. כן, כלומר, הבה ניקח כשרות במוסדות ממלכתיים. כן, כשרות במוסדות ממלכתיים, כלומר, צבא, בתי חולים, וכדומה, וכדומה, זו חקיקה דתית.
כן.
היא גם פוגעת במידה מסוימת בזכות החייל החילוני לקבל חבילות בפסח בזה, או כל השערוריה שהייתה מסביב להכנסת אוכל בבתי חולים, שאני חושב שהיא שערוריה מיותרת, אבל כלומר, יש מחיר לדבר הזה, מצד שני, היא יוצרת נורמה משותפת. ולכן החקיקה הדתית, אני לא רוצה להתייפייף ולומר שאני מתנגד לחלוטין. אני לא בעד, זה מה שאמרתי לך מקודם. אני לא בעד, אני בעד שהחקיקה של מדינת ישראל גם תבטא את זהותה היהודית ביצירת איזו שפה משותפת. הטענה שלי רק היא שהיא לא תהיה בינארית, שהיא תהיה רכה, מינימליסטית, וכמה שיותר בפוליטיקה של הסכמות ולא בפוליטיקה של כיפופי ידיים.
אתה תסכים איתי שמענו לך שאין דת בכפייה, זאת אומרת, אם אתה לא יכול לכפות על בן אדם להאמין, האמונה צריכה לנבוע מתוכו.
לא, אין אמונה בכפייה, זה לחלוטין. אבל דת זה לא אמונה.
זה בחירה, אתה מוכר להאמין.
זה נכון, אבל זה בתחום החווייתי, הנפשי, הפנימי. בעברית, דת זה חוק. כן, כלומר, אני אתן לך דוגמה פנים דתית. אנחנו תמיד מתלבטים עם חינוך ילדינו לתפילה. אוקיי? עכשיו, אני יכול להביא אותם לתפילה, במקרה הטוב, יכול להכריח אותם לבוא לתפילה וכדומה, אבל אני גם יכול להכריח אותם להגיד את המילים.
אם אין כוונה מאחור מה שזה שווה.
אבל אני לא יכול להכריח אותם להתכוון. אבל אתה תמיד בדילמה. אז מצד אחד אתה אומר, בוא לא נעשה כלום, ורק אם הם ירצו להתפלל. מצד שני אתה אומר, תשמע, זה לא יקרה, זה לא יתחולל אם לא, ולכן החינוך בתוך העולם שלנו לתפילה, צריך להיות, לפי תפיסתי, חינוך רך. זאת אומרת, מצד אחד הוא כן מביא את האנשים לתפילה, מצד שני, הרבה פחות כפייה, הרבה הפיכת התפילה למגנט, למרוממת נפש, ליותר מוזיקלית, ליותר נוגעת, ליותר, כלומר, הרבה מאוד עבודה שהיא באמת תנסה לחולל תהליך פנימי ומחיר הכוח. ידיעה שאם אתה תכריח יותר מדי את הילד שלך לבוא לתפילה, אתה תקבל ביתה.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ושעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים. אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
תאמר לי, האם זה מקרי, מנקודת מבטך, שרצח פוליטי בישראל צמח, הוא מתכוון לרצח רבין, כמובן, דווקא מתוך האג'נדה הרעיונית של ארץ ישראל השלמה?
אני מקווה שכן. האם יכול להיות רצח פוליטי מעמדה משמאל לימין? אני אומר לך בכנות, התשובה שלי היא כן, ואני גם חושב, זאת אומרת, אני מזהה, שלא יהיו אי הבנות, אני רחוק מאוד מהליכוד, ולא רק זה, אני השתתפתי בהפגנה נגד מה שעושה ראש הממשלה, ושילמתי לזה כמובן מחיר מאוד יקר במישור האישי, אבל אני מזהה דברים שנעשו אז כנגד רבין, שנעשים כרגע מהצד השני כנגד בנימין נתניהו, הרטוריקה, ההתייחסות, ואני דואג. אני דואג בתחום של הסימטריה של סכנת הצסה, שיכולה לגרום לאדם לראות בבנימין נתניהו את הדמון, את מי שראוי להרוג אותו, אני באמת חושש מזה, ולכן נראה לי שזה יותר קשור למה שפתחנו באותה שיחה. והוא, א', האידיאולוגיה, כלומר, במקום שיש אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה, שם יש סכנה מאוד מרובה.
אתה חושב שלא ראוי לבקר?
לגמרי, אני אמרתי, אני באופן אישי.
כי אין מה להשוות במקרה של רבין למקרה של... הוא לא מבקרים אותו מבחינה אידיאולוגית, מבקרים אותו על אותם דברים שעליהם הוא נחקר כיום.
לגמרי, לבקר, אני חושב, לפחות בציבור שלי מגדולי מבקריו, אגב, לא על הנושאים שהוא נחקר, אני יש לי טענות יותר קשות.
אף אחד לא הוציא עליו דין רודף, אתה יודע, אף אחד לא הוציא על...
אני לא בטוח כבר.
על ביבי נתניהו דין רודף.
אני כבר לא בטוח בטרמינולוגיה.
מבקשים ממנו כאילו, רוצים אותם אנשים לראות אותו מפנה את כיסאו, אבל לא...
אני לא רוצה כרגע להיכנס לפוליטיקה, אני מקווה שאתה צודק. שלא תבין, אני מקווה שאתה צודק.
כי אני רוצה שההשוואה שלך היא קצת קיצונית.
יכול להיות, ויכול להיות ש... אני מקווה שאתה צודק.
תשמע, אני רוצה לשתף אותך במשהו, אני בחנק, אתה פתחתי את הטלפון תוך כדי שאתה מדבר. תראה, יש לי בן, בחור מאוד משכיל, שחזר בתשובה, ואני אוהב אותו אהבת נפש. הוא לא חזר מתשובה מתוך משבר נפשי, הוא לא חזר מתשובה בעקבות רב, או בעקבות מישהו שסחב אותו לאיזה שם, זה בא מתוך קריאה, מתוך התעניינות, התחיל בפילוסופיה, מתוך חיבוטי נפש, והוא בחר לו בדרכו, לא כיהודי חרדי, אבל הוא בהחלט חזר בתשובה, והוא לומד תורה באהבה, לצד לימודים חילוניים. ואמרת שאני פוגש אותך, ואמרת לו, תגיד לי תום, אם היית יושב מול כבוד הרב, היית צריך לשאול אותו כמה שאלות, תכתוב לי כמה שאלות שהיית רוצה לשאול אותו. אז הוא נגע בשאלה באמת שאני והוא, כשאנחנו מדברים לפעמים, הולכים, עושים הליכות, אנחנו משוחחים בינינו שיחות נפש, וגם מודות פילוסופיה ודת. ואני רוצה לדבר איתך בנושא שאנחנו מדברים עוד אותה, והוא כתב לי את השאלה הזאת, אני אקרא אותה בניסוח שלו ולא בניסוח שלי, וזה בשאלת אתה בחרתנו. והוא כותב לי כך, התודעה של העם הנבחר לפעמים גוררת התנקות ושנאה כלפי אחרים. איך אתה רואה את יחסה של היהדות כלפי דתות ואמונות אחרות? האם יש בהן ערך מבחינתך? ומהי המשמעות של אתה בחרתנו עבורך?
אני מסכים עם כל מילה שהוא אמר. יש לי תודעת אתה בחרתנו מאוד גדולה, מוקבלת לבחירה שלי באשתי, להבדיל. זאת אומרת, היא זאת שבחרתי איתה, היא זאת שקראתי איתה ברית, היא זאת שאנחנו הולכים ביחד. הדבר הזה לא גורם לי לא לשנאת נשים ולא למאבק בזוגות אחרות או באחרות שלא בחרו בי ולא בחרתי בהן. זאת תודעת אתה בחרתנו. אני מאמין באמונה שלמה שריבונו של עולם בחר את העם היהודי להיות בת הזוג שלו, אם אפשר שוב, זה כמובן במונחים מושאלים, אנחנו לא מדברים על השילוש ורוח הקודש וכדומה, ושזה מטיל אינטימיות מאוד גדולה בינינו לבין ריבונו של עולם, זה מטיל אחריות גדולה, חובה מוסרית וחובה דתית, והדבר הזה הוא לא גורר בעקבותיו איזשהו מאבק או איזשהו ניסיון לבטל את הדתות האחרות, או זה לא שלנו, זה לא המשפחה שלי, אבל אני לא, אני, זה זרה לי השפה הזאת. עכשיו, לא רק בהצהרות, גם בפועל. יש לי תחום מקצועי. אני, מעבר להיותי רב וראש ישיבה, שזה עיקר עיסוקי, אני מומחה לאתיקה. אני עוסק מטעם מדינת ישראל באתיקה של ניסויים גנטיים, בכל מיני תחומים אתיים. בין השאר, אני ראש הדסק ל... אתיקה ודתות במרכז לאתיקה בירושלים, במשכנות שעננים. ואני עושה הרבה כנסים, או בעבר שהתקציב אפשר את זה, עשיתי המון כנסים בינלאומיים של אנשי דת מדתות שונות, על בסיס משותף של חיפוש הטוב, חיפוש האתיקה, חיפוש ההתנהגות. זאת אומרת, אני גם מיישם את, את התפיסה הזאת. במשפט אחד, תפיסת אתה בחרתנו היא יוצרת אצלי אחריות ואינטימיות, ולא... גזענות, שנאה ואנטי.
אתה אמרת אחריות, כי אני אגיד לך, אתה בחרתנו שאני מבין, שאני רוצה להבין, רוצה, זה אתה בחרתנו לעול ומצוות, אתה בחרתנו לעבוד אותך בדרך הקשה והמיוחדת ומלאת המכשולים, בבחינת קשה להיות יהודי. לא בחרתנו פני שאנחנו נעלים וטובים יותר מאחרים, בחרת בנו למשימה קשה, בחרת בנו להיות דוגמה אולי וסמל, לסגולה. ואתה בחרתנו, שאני חוזר עליו בתפילה למשל, אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות, אתה בחרתנו שאני שומע מיהודים מאמינים לא מעטים, ובחרתנו כי אנחנו עם הסגולה, זה יכול לקחת אותך לשם, והרבה מאוד אנשים שלא יודעים לפרש את זה נכון, עם הסגולה הזה לשיטתם קשה לי, אני מודה, קשה לי.
אני רוצה להגיד לך משהו עקרוני בקו המחשבה שלי, העובדה שמשהו מסוים מסוכן, שאמונה בסגולה יכולה לגרום סכנות, סכנות לפי תפיסת עולמי חייבים להתייחס להם, חייבים להתחשב בהם, חייבים לקחת אותם בחשבון, אבל הם לא מכתיבים את סדר היום. סדר היום מכתיב משהו מאוד מהותי ויסודי, וחייבים להילחם בסכנות. בעולם הדתי הרבה פעמים טוענים, בעיקר מהעולם החרדי, חברים, בדרך שאתם הולכים אתם חשופים לסכנות התרבות, והציונות היא מסוכנת וכדומה, ולכן בוא נהיה חרדים, כלומר נסגור את עצמנו. והתשובה שלי היא, אני לא מקבל את הגישה הזאת. אני, לא שאני לא מודע לסכנות התרבות ולסכנות הציונות, אני בהחלט מודע להם, ואני חושב שצריך להתמודד איתם. אבל הם לא מכתיבים לי את סדר היום. סדר היום מכתיב לי מה שאני מאמין בו. ולכן, אם אני חוזר עכשיו למה שאמרת, אני אומר, אני מאוד מאמין באינטימיות המיוחדת שנוצרה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כבר עברו 3,500 שנים שהיא קיימת, שהיא נוסעת, והיא מאוד מדברת אליי, ומצד שני אני מודע למה שאמרת, ועם הסכנות שלה, ועם הסכנות שלה של גזענות, של שנאת הזר, של היחס לאחר, של, או למשל של התעלמות אפילו מאלה שהם יהודים, אבל מעבר לים, שהם לא בברית הזאת כאילו, כי הם לא באו לארץ, ועוד כן וכן, אני מאוד מודע לסכנות האלה, ואני הולך בדרך שמבקשת לא להידרדר במדרון הזה.
אתה מסכים אם אני אומר שאתה בחרתנו, כפי שהוא מובן לפעמים על ידי הגויים, הוביל לא מעט לאנטישמיות בעולם במהלך ההיסטוריה היהודית בגולה?
תראה, אנטישמיות היא לא מפואן אחת. היא באמת לא מפוענחת. זה כל
אבל חלק... גדולה.
כן, האם זה תרם? האם זה
מה
תרם?
מה האחריות שלנו כיהודים? אני לא מדבר על, על הגויים. שלנו כיהודים לאנטישמיות כפי ש...
שוב, זה נושא שעוסקים בו המון. נכון. ניסיון לפנח נכון. את האנטישמיות. האם גם ליהודים הייתה תרומה? אז זה נכון תמיד יהיה. זה בכל מערכת יחסים. אתה רואה שני בני אדם רבים. יש אחד צודק ואחד לא צודק. ואף על פי כן, גם הצודק היה יכול להגיב אחרת, היה יכול לפעול אחרת ביחסי אנוש, ואני כן חושב שהדבר הזה הוא בהחלט פקטור, אבל לא הייתי מטיל את האחריות לאנטישמיות על העם היהודי.
לא, לא חלילה.
לא, לא שם הספר.
אבל אסור לנו לא, לפתור אני... גם את עצמנו מחלקנו
כן,
בזה.
אני אגיד, אני אומר למה זה עכשיו יותר מסוכן, כי בעבר, בסופו של דבר, היינו מיעוט. כיוון שהיינו מיעוט, אז תהיה אתה בחרותנו, לא תהיה אתה בחרותנו, זה חסר משמעות. עכשיו אנחנו רוב. וכשאתה רוב, ואתה נושא את אתה בחרותנו, זה הרבה יותר מסוכן. ולכן האתגרים שעומדים בפנינו היום הם אחרים מאשר אתגרים שעמדו אז, וגם האנטישמיות שחוללה אז היא יותר נמוכה. אגב, זה יוצר גם את הפער הגדול נניח בינינו לבין יהודי ארצות הברית. יהודי ארצות הברית הם מיעוט. הם מיעוט במדינתם, ולכן יש להם קו מחשבה הרבה יותר, הם בעד הפרדת המדינה, כי אם לא תהיה הפרדת המדינה זה יפגע בהם. כי המדינה תהיה נוצרית. הם בעד, הם יותר, כן ועוד כהנה וכהנה, הם יותר ליברליים, הם יותר מכירים באחר וכדומה. אנחנו נמצאים סכנות הרבה יותר גדולות, דווקא בגלל שאנחנו בעלי הכוח, דווקא בגלל שאנחנו הרוב, דווקא בגלל שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות שכאלה, הסכנות האורבות לנו, פה אתה צודק, הן יותר גדולות. ואנחנו צריכים להיזהר.
אתה מסכים עם העובדה שדווקא בגלות, יצאו מהעם היהודי תכונות הרבה יותר טובות שדווקא קרבו ושימרו כעם, ודווקא כשאנחנו מרוכזים ומקבלים את העצמאות על עצמנו, יש בנו איזשהו יצר הרס עצמי, ויוצאים ממנו דברים שבגולה לא יצאו, דברים רעים.
טוב, זה קרה כל כך הרבה פעמים נכון, בהיסטוריה שלנו,
אמת,
ספר יהושע, שופטים, יש לנו סדר יום, לא רק סדר יום יהודי, אלא גם ביטחוני, וגם כלכלי, וגם זה, וגם זה, וגם זה, ואז ממילה, וגם כפי שאמרנו מקודם, כוחני ועוצמתי, זה קרה פעם שנייה בשיבת ציון, זה כמעט by definition, זה כמעט בהגדרה, כאשר אתה נמצא לא במקום שלך, כאשר אתה מיעוט, תסתכל על הרבה ישראלים שנוסעים לחוץ לארץ, ושם הם מדליקים לראות שבת,
כן.
כדי לשמור על זהות, אני מכיר את התופעה הזאת,
ודאי,
רבים,
ודאי.
משליחים וכדומה, ואילו שהם באים לארץ, הם אומרים, זה,
אני פה, כן,
אני פה כן. ועוד כהנה וכהנה, כלומר, מה שאתה...
הגדר נופלת.
אני, זה לא משנה אם אני כן מסכים או לא מסכים, זה קורה. ולכן, אני חושב שרבים מאיתנו עוד לא הפנימו את זה, אני מדבר כרגע מתוך עולמי הדתי, לא הפנימו שיש דרמה עצומה שהתחוללה בעם היהודי, שהוא הפך ממיעוט לרוב, שהוא הפך ממתקיים בסביבה זרה...
תלוי לעצמאי.
בדיוק, לעצמאי ולשליט, ולא רק זה, אלא שליט, שבטריטוריה שלו יש, קודם כל 20%, אני לא מדבר עוד על הפלסטינאים, 20% מתושבי, מאזרחי, סליחה, מדינת ישראל, הם לא יהודי, וזה שאלות אחרות לגמרי, שכאשר אתה מיעוט בחוץ לארץ, ושם יש 98% לא יהודים, ו2% יהודים, כן? הדרמה הזאת עוד לא פוענחה מספיק.
אני רוצה לשתף אותך בשאלה נוספת שכתב לי בני, לשאול אותך. הוא כותב כך, האם אתה חושב שיש מקום להתחדשות הלכתית משמעותית בעקבות החזרה של העם היהודי לארץ ישראל? אם כן, באיזה תחומים? אתה חושב שההלכה צריכה להשתנות?
תראה, בניגוד לתדמיתה, ההלכה משתנית כל הזמן.
היא דינמית.
גם בעולם החרדי, היא דינמית כל הזמן. לא רק זה, אלא הציונות הדתית, שאני חלק ממנה, אני חושב שהיא התנועה הדתית הגדולה ביותר בארץ שלה, איך אתה מגדיר, היא עברה שינויים דרמטיים כתוצאה מהחזרה לארץ. הכרה בשלטון חילוני, שירות צבאי, לימודי חול, מעמד האישה. ציונות הדתית מההתחלה הייתה שוויונית בתחום של הפוליטי, תנועת המזרחי וכדומה. זאת אומרת, בניגוד לתדמית יש דינמיקה עצומה בעולם ההלכה, אפילו הייתי אומר בצורה פרדוקסלית. זאת אומרת, דווקא מי שבריטואל היומיומי הוא שמרן, יש לו יכולת להיפתח יותר בשאלות הכלליות. ודווקא מי שאין לו איזושהי יציבות ריטואלית דתית, הרבה פעמים מגן על עצמו בצורה רחבה. אני לא רוצה להריח עכשיו עם הטיעון הזה, אבל אני אתן לך רק דוגמה קטנטונת, שדווקא בדיני נפשות יש שינויים דרמטיים בהלכה. אם לפני 40 שנה חולה היה שואל רב, אין לי כוח יותר להילחם על חיי, חולה סרטן, כבד וכדומה, אני רוצה להרים ידיים ולמות, הרב היה פוסק לו שאסור, ולא רק זה, אני חושב שהוא היה אומר לרופא שהוא חייב לטפל בו בעל כורחו. וב-40 שנים האחרונות, כולל בעולם החרדי, הפסיקה השתנתה.
והיא אומרת מה? יש אפשרות להפסיק חייו?
לא להפסיק אקטיבי.
אלא?
להפסיק להילחם. לא, לא, חס וחלילה. אין שום אפשר, אבל יש, מותר לאדם הסובל מייסורים להגיד, enough is enough. וזה בדיני נפשות, זאת אומרת, ההלכה עוברת שינויים דרמטיים כל הזמן, אבל דווקא במקום שאתה בטוח יותר, שיש לך בית, המציאות מרשה יותר. ובמקום שהבית פרוץ, אתה הרבה פעמים סוגר את עצמך ונועל את עצמך יותר.
אז בעניין הזה של ההלכה, משהו שלי, כמרת רק מי שיושב על הגדר או קצת מעבר ממנו לצד האמוני, אני מדמה את החומש לתוכנית בנייה שסרטט ארכיטקט, תוכנית שניתן לפרשה, אתה יודע, לפעמים בדרכים שונות, זו הייתה כוונת הארכיטקט, שתינתן לבונים ולמבצעים פרשנות בחלקים מסוימים, אתה יודע, לבצע אותה באימפרוביזציה שלהם. ואז באה התורה שבעל פה, וחזל, והתנאים, והתלמוד, ובניין היהדות נבנה נדבך על נדבך, וההלכה היא, אולי, תתקן אותי מה אני טועה, ככה אני רואה, זה מין גינה והגדר שמתווים את הגבולות, ומדור לדור, ההלכה הולכת ומתעבה, וגובעת, וגובעת, והצמחייה הולכת וצומחת, ואתה כבר לא רואה את הבית, אתה כבר לא רואה תילי תילים של תילים והלכות, ש... בסופו של דבר אולי מטשטשות את המקור. כי אני חושב למשל יהודי שחי בתקופת בית מקדש, או יהודי שחי אפילו בימי הביניים. לא היה נקלע היום, להגיד למאה שערים, או לבני ברק, או למקום אחר, הוא לא בטוח שהיה מזהה את בני דתו, את אחיו היהודים בני זמננו.
אז זה מה שאמרתי לך בפתיחה, בחוזה בינינו, שזה חלק מהשאלות שאני שואל את עצמי. האם ההלכה, קודם כל, אני אתאר פן נוסף למשל, היא נבחרה להיות מאוד אליטיסטית. רק כדי לדעת מה צריך לעשות, כן? כלומר, היא נהפכה להיות משהו שאתה צריך ללמוד.
זה יקום שלם.
זה יקום שלם, מאוד מאוד אליטיסטית, ואז אולי היא עצמה מרחיקה אנשים, כי אדם לא רוצה להרגיש כל הזמן שהוא לא היה בסדר.
אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה, אסור זה.
אני באמת, זאת שאלה מאוד קשה, ששוב, אני נתקל בה כשאלה יומיומית, יש לי אתר, שני אתרים מאוד מאוד פעילים של
Ask the Rabbi, של שאלות ותשובות.
יש שם היום בערך 70,000 תשובות, וחלק בשוליים וחלק בשאלות אדירות. אם תקרא, תראה שיש שם ניסיון לחזור לשפה שהיא מצד אחד מאוד הלכתית, מאוד מחויבת, אבל מצד שני שפה עם guidelines, כן, שאומרת, תראה, האפשרויות ההלכתיות הן בין אלה גבולות ההלכה, בתוך זה אני לא אכנס איתך לפרטי פרטים, אלא אתה תבחר בתוך הדבר הזה. למה זה לא קורה, גם כמו שאתה תיארת את זה, וגם כי הרבה פעמים, עכשיו אני אתאר חוויה אחרת שלי, מי שלומד את זה, אז באמת כל פרט מביע אצלו עולם ומלואו. כשאני מכיר את הסוגיה, אז אני אוהב מאוד מאוד את הירידה לפרטי הפרטים, ואם אתה מרים יד ימין או יד שמאל, זה בשבילי ביטוי פרקטי של עולם רוחני מאוד מאוד גדול שנמצא מאחריו. אז מצד אחד אני שותף בעוד פרטים של ההלכה, מצד שני אני כל כך מסתכל עליה מבחוץ כמו שאתה מתאר, והיא נהפכה להיות בלתי ניתנת לקיום לבני אדם, לא בגלל הקושי שלה, אלא בגלל קודם כל ידיעתה. ובין שני הדברים האלה אני מחפש את דרכי.
אז בעניין הזה של עשה לך, אני חושב, אלוהים העניק לנו בני אדם, בינה, חוכמה, חופש בחירה, יכולת לחשוב. יש אנשים שמבטרים על היכולת שלהם לחשוב ולשקול ולפרשן, ובשאלות הכי קטנות של יום יום לא זזים בלי להתייעץ עם הרב. זה נשמע הגיוני.
אני אמר לך מה למדתי מניסיוני. אם היית שואל אותי לפני 30 שנה, הייתי אומר לך לא. לא נשמע הגיוני, זה לא בסדר. אנשים צריכים להיות אחראים וכדומה. וגם שהיו שואלים אותי שאלות כאלה, הייתי אומר, חברים, קחו את האחריות ותחליטו לבד. היום, כי אני מסתכל על זה במבט, אני אתן לך מהתחום המקצועי ומי את תבין. היום החוק מחייב רופא להגיד לחולה את כל האופציות הטיפוליות האפשריות, כולל אלה שאין בארץ, כולל אלה שאין בסל. עכשיו, אני מכיר את החוויה הזאת, כי אני עושה גם בתחום הגנטי, הרופא מתחיל לתת, תת, 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 ואז באיזשהו שלב החולה אומר, באמא שלך, עזוב אותי, מה היית עושה לאשתך, תעשה לאשתי. אתה מבין? כלומר, אני מרגיש כרב, שאלו אותי שאלה על פרטי פרטים, בא לי לתת לו, תגיד, אתה נפלת לראש, תחליט, זה. מצד שני, אני מרגיש שאם אני עושה לו, אני נותן לו סתירת לחי. אני לא נותן לו מענה כרגע למצוקה שהוא נמצא בתוכה. ובין זה לבין זה אני מנווט. בין זה לבין זה, לפעמים אני אומר...
אבל צריך גם לנער אנשים למחשבה חופשית.
לגמרי, לגמרי, אני מסכים, לגמרי, אבל תיזהר שההתנערות שלך לא באה מהתנשאות, ומי מענה אנושי פשוט לשאלה שנשאלת האם מותר לעשות כך וכך. אבל אתה יכול לראות המון המון תשובות שלי שמתחילות או במשפט יש יותר מתשובה אחת לשאלה הזאת. אתה יכול לראות המון המון תשובות שלי. אני אכתוב לך בראשי פרקים את הגיידליינס ובתוך זה אתם תצטרכו להכריע. אני מאוד נזהר ומצד שני לפעמים אני נותן תשובה בדיוק לשאלה הזאת כי אני מרגיש שזה מה שהוא צריך. מה שהוא רוצה. לא רוצה להתנסה ולזרוק אותו לאיזה החלטות.
בוא נדבר קצת על ארץ ישראל. אתה יודע, יש אסכולות שונות ביהדות באשר לקדושתה של הארץ, של ארץ ישראל. יש שאמרו שהיא מקודשת מעצם היותה ארץ ישראל. יש אחרים שטוענים, אולי הרוב, שאין ארץ ישראל מקודשת בפני עצמה, ושקדושתה נקנית מכוח קיום המוצוות של העם היהודי בה. מה דעתך והגישתך בנושא הזה?
אני מחזיק בשתיהן. זאת אומרת, אני מצד אחד מאוד מאמין שהארץ הזאת היא ארץ קדושה. אבל זה שהיא ארץ קדושה, זה קשור למה שדיברנו מקודם על אתה בחרתנו. היא מחייבת. היא מחייבת בראש ובראשונה מאבק מוסרי כנגד שפיכות דמים, כן, כפי שהוא כתוב, כנגד עוולות מוסריות, כנגד גילוי עריות במובן של אונס וניצול מיני. כלומר, התורה... בעיניי אומרת, דווקא בארץ הקודש הזאת, צריך להתנהג בקדושה. יש כללי התנהגות למקום קדוש. ובמקום קדוש, אתה צריך להתנהג כראוי. ומה זה התנהגות כראוי? היא מתחילה קודם כל בעולם המוסרי.
הלוואי שהיו רבים יותר חושבים כמוך. כמה חבל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת שבני כתב. והוא כותב ככה, ביהדות קיימים המון זרמים. והשקפות. לפעמים זה יכול להוביל את המסתכל מבחוץ לדעה שכל אחד פשוט עושה מה שהוא רוצה, מפרשן באופן שרירותי. יש לדעתך גבולות לפרשנות? יש דרך לדעת מה נכון? והאם כל הזרמים האלה יכולים לתקשר?
וואו, זאת שאלה לשנת שנת לימוד, כן. ולא לתשובה קצרה. אז אני אנסה לומר רק את שני ראשי הפרקים או בשני משפטים. למרות התיאור שהבן שלך מתאר, יש איזשהו משקע שהצטבר, אני מדבר כרגע על היהדות הנאמנה להלכה, שהוא משקע די משותף. זאת אומרת, יש הבדל עצום ביני לבין יהודי, נניח, רפורמי מצד אחד, זה הבדל בלתי ניתן לגישור, לעומת הבדל ביני לבין יהודי חרדי קיצוני שהוא ניתן לגישור, זאת אומרת, יש משקע. זה לא נכון לומר שהכל פרוץ. זו תשובה אחת. שתיים, אחרי שאמרתי שיש משקע, גרעין משותף וכדומה, אכן, יש אפשרויות שונות, ואם אנחנו לא נקפיד על האפשרויות השונות האלה, א', נאבד את העושר שלנו, כן? ב', נרמוס ונדיר, אבל ג', היום מתגלה, גם אצלנו בעולם היותר, נקרא לזה, סגור, בתוך הציונות הדתית, ובטח בעולם החרדי, שהדור הבא יבעט. זאת אומרת, אנחנו מוצאים תופעה שדווקא מקומות, נקרא זה היותר דתיים, חלק מהם יש להם יותר ילדים דתלשים. אוקיי? והדבר הזה נובע מכך שאם אתה לא מותיר מרווח, ואם אתה לא יותר רך, אז אתה מותיר לילד שלך אחת משתי אפשרויות. או ללכת בדרכך שהרבה הולכים, או לבעוט. כלומר, אתה לא הותרת לו שום מרווח. ולכן אפילו כתוצאה אם אתה מסתכל באינטרסים הצרים, לא הגדולים של היהדות, אלא אינטרסים הצרים של מה שאתה מאמין בו, תיזהר מהאגרוף שלך, ומאחד מממדיות שלך, ומחוסר הפתיחות שלך לזרמים אחרים, כי אתה עלול למצוא את ילדיך שם.
ואתה צופה שבעתיד, זאת אומרת, כמו שאמרת, הדור הבא יבעט?
בוודאי, הוא כבר בועט.
כשמדובר ביהדות החרדית הקיצונית למשל.
אין לי שום ספק, המספרים מלמדים בעד עצמם. גם צריך לזכור שהגיע בריון חדש לשכונה. והבריון החדש לשכונה הוא האינטרנט.
אינטרנט.
אני,
הוא משנה את כל כלי המשחק.
הייתה לי שיחה עם בחורה חרדית, שניסתה לגייס אותי למשהו, והצליחה. אחד הדברים המרכזיים שהיא נגעה בי, היא תארה לי מה קורה לבחורה חרדית שלראשונה נכנסת לוויקיפדיה. לא
להרחיב את דעתה,
לוויקיפדיה. היא אומרת, ולמשל הבנתי כך שמבחינת העולם הזה, האינטרנט הכשר יותר מסוכן לו מהאתרים הפורנוגרפיים. אתרים פורנוגרפיים זה בעיה של כל העולם כולו, זה סחיב המאוס וכדומה. כן. אבל דווקא נקרא זה סו קולד האינטרנט הכשר, הוויקיפדיה, ואז היא אמרה לי דבר שני.
הרחבת הדעת, ההשכלה, השכלה.
בדיוק. ומה המקום השני? נתאר לעצמך מה השני יגיד, השני לא אמר לך משהו שזה. אבל פה הפתיע אותי. גם בוויקיפדיה, כלומר, מה זה? ודבר שני אומרת, העובדה שנכנסתי לאתרים חרדיים שיש בהם מחלוקת. היא נשארה חרדית, שלא יהיו יבנות.
כן,
היא
כן,
חרדית,
כן.
היא רוצה שהילדים... אבל ברגע שגיליתי שבתוך העולם החרדי אחרות. יש מחלוקת, אתה לא יודע מה זה מחולל. אתה לא יודע מה זה מחולל. ואז הבנתי שמתחולל שם משהו אמיתי.
אני חושב שנסכים, למשל, בהקשר הזה שדיברנו עליו, על המחלוקות בין הזרמים, שלמשל האסון הגדול ביותר שפקד את העם היהודי מעבר לחורבן בית המקדש, היא השואה. בעיניי זה אפילו גדול יותר מחורבן הבית. תסביר לי איך רבני הגדולים של היהדות מאז, מכל הזרמים, לא השכילו להתאחד ולהסכים, למשל, על יום צום וקינה נוסח תשעה באב שמציין את שואת היהודים. צמים, אתה יודע, לאירועים שוליים, נגיד, שוליים במרכאות, צום גדליה, תענית אסתר וכו'. אבל שואת היהודים, אין ליהודי הדתי, האורתודוקסי והאחר, שום דבר שמחייב אותו לציין את זה כאסון משמעותי. וזה אבסורד, זו אוזלת יד, וקח אותי מכאן.
אני אצטרף לשאלתך.
זו תעודת עניות.
יותר מזה, שני האירועים הגדולים שהתחוללו, האחד, השואה, והשני, הקמת מדינת ישראל, גם הקמת מדינת ישראל, אם אני בודק כמה בסופו של דבר מהיהודים הדתיים אומרים הלל, ואפילו נכון, אלה שאומרים
אמת,
הלל,
אמת, כן,
אפילו
כן,
שאומרים הלל, מאוד, אפילו כן, אני אומר, כן, הציונות כן. הדתית שכולה אומרת הלל, לא היה לה את האומץ להכניס על הניסים.
לספר התפילה.
על, בדיוק.
כן,
בדיוק.
אין את זה בספר התפילה, זה, אין.
אני מסכים.
אז הכיצד, איך?
יש לנו... לא יודע, אני יכול לנסות ניתוח.
על מה זה מעיד? בוא נגיד, על מה זה מעיד?
זה מעיד על פחד גדול.
ממה?
פחד גדול מכך שאנחנו נתחיל עם שינויים ועם תוספות ועם כל זה. א', ניתן משמעות לאירוע, אני מדבר על מדינת ישראל, שהוא במהותו חילוני.
אבל זאת עובדה כבר.
כן, 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 אני מבין. וכאן אני רוצה לענות לך גם על שאלות קודמות ששאלת. חלק בלתי נפרד אפשר להשתמש במילה הקשה, עוינות, כלפי הקונסרבטיבים והרפורמים, חלק בלתי נפרד הוא העובדה שהיהדות האורתודוקסית מסתכלת על חוסר יכולתם להחזיק את בניהם ואת נכדיהם. זאת אומרת...
התבוללות,
או נאמנות, או אפילו להשאיר אותם קונסרבטיבים ורפורמים, כן? כלומר, אין לי שום ספק שאם הרפורמים והקונסרבטיבים היו בונים מוסדות תלמוד תורה... רפורמים וקונסרבטיבים, כן? וילדיהם היו devoted, היו נאמנים וכדומה לזהותם, הם היו מהווים אתגר יותר קשה. היום, חלק בלתי נפרד אפילו שלי, אני אומר, חברים, הדבר הראשון שאני מסתכל עליכם הוא, אנחנו הצלחנו לקחת את הדור הבא ואת הדור שאחרי זה, התחלנו מתי מעט, אני מדבר על הציונות הדתית, והיום עולם התורה הציוני דתי הוא ענק, הוא נפלא וכדומה, ואצלכם התחולל תהליך הפוך, לכן אני פה, אני בציונות הדתית לפני כל דבר אחר. אני חוזר לשאלה שלך, אז אם כן, ברגע שיש לזה זה סממן רפורמי, אז היהדות האורתודוקסית נזהרת. בגלל זה גם שינוי במעמד הנשים מתחולל, אבל הרבה יותר לאט ממה שהוא היה יכול להתחולל. שינוי נעשה, אבל בזהירות מאוד גדולה, גם בגלל סכנת הרפורמים והקונסרבטיבים. אבל תרשי לי
לשאול אותך, להחזיר אותך לתחילת השאלה. אתה נתת פה דוגמה של מדינת ישראל, שזה אולי מקרה יותר קשה, אבל השואה לא יכולה להיות מחלוקת בכלל, ובכל זאת לא מצאו דרך באמונה, בדת, ביום-יום, ולוח השנה לציין את זה.
מצאת מקום חרפתי, אין לי... לא רוצה להגיד משהו שאני לא מאמין בו.
שאלה נוספת מציטוטיו של בני, והוא כותב ככה, בימינו יש עיסוק רחב בפמיניזם, בנטיות מיניות הומוסקסואליות, איך לדעתך צריכה היהדות לגשת לנושא הטעון הזה?
שוב, זה נושא לשנה. אני קודם כל אספר על עצמי. אני מראשוני הרבנים שנחשף לזה בגלל האינטרנט. כלומר, צריך לזכור שלפני 20 שנה, שהתחלתי לענות תשובות באינטרנט, זה היה המרחב היחידי שהלהט"בים היו בו. אנדרגראונד, המחתרת. הם לא היה תופעה של יציאה מהארון, ופתאום התחילו להגיע אליי שאלות בתחום הלהט"בי שאני בחיים לא שמעתי אליהם, לא נחשפתי אליהם, לא...
של אנשים מאמינים,
אתה מתכוון. כולם, כולם, רק של אנשים מאמינים, כן? וכדומה. זאת אומרת, אני שם 20-25 שנים כבר בעניין הזה, ואני אתחיל קודם כל, בראש ובראשונה, לפני כל דבר אחר, מדובר בבני אדם, מדובר באנשים שרובם לא בחרו להיות במקום שהם נמצאים, רובם בחברה הדתית נמצאים במצוקה מאוד, מאוד קשה, אני חושב שגם בחברה הכללית, אבל
ודאי,
בטר
ודאי, 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 בטר, על אחת כל, כמה וכמה.
קודם כל אנושיות, קודם כל יחס, קודם כל כמעט הייתי, לא כמעט, אלא הרבה פעמים אני שואל, איך אתה רוצה שאני חנה אותך, הומוסקסואל, בעל נטייה הפוכה, איך אתה מתחיל את השיח, אוקיי? שתיים, זה, אני חוזר שוב למשפט הראשון שאמרתי בחוזה שלנו, בינינו, זו באמת הדילמה אחת הגדולות שיש לנו, שמצד אחד ההלכה אוסרת בצורה חד משמעית קיום יחסים הומוסקסואליים, מצד שני הם בני אדם, הם במצוקה, הם בכאבם, ושוב, אם התשובה שלך היא בינארית, אז אתה אסון. אתה אסון או להלכה או להם. אם... אתה ביחד איתה מנסה לחפש, מנסה לחפש מה לעשות, מנסה לחפש את הסדק, מנסה לחפש איך כן להתקיים, אבל נניח שהזהות ההומוסקסואלית היא מוחלטת, איך כן להתקיים, וככה אני עם כל אחד, ואני מדבר כבר על מאות, לא על, כמעט הייתי אומר אלפים, אני רק לא רוצה להיות בטוח, אבל מאות, בחורים תופר איתם ביחד, את החליפה, לא אני התופר, הם תופרים ביחד את החליפה שלהם, כיצד להתמודד עם הסיטואציה הזאת, זו אחת הסיטואציות הקשות ביותר לאדם המאמין.
כשאתה מסתכל קדימה, לאן הדברים הולכים לדעתך?
אני חושב שהם ימצאו נקודת איזון שמצד אחד ההלכה לא תשתנה. אמונתי בקדוש ברוך הוא היא לא זה שאני נותן לו עצות איך לקבוע את ההלכה, אוקיי? אני, ההלכה לא תשתנה לדעתי.
אבל ההלכה נכתבה על ידי בני אדם, לא על ידי אלוהים.
זה נכון,
אבל
זה פסוק בתורה שבכתב. זה פסוק בתורה שבכתב. לכן זה יותר מזה. מצד שני, אני מאמין שקודם כל, אנשים...
חזלנו בזמנו, היו רפורמיסטים גדולים.
אתה צודק.
הם שינו דברים שנכתבו בתורה כמשפט, כחוק בתורה.
אני לא מוצא כרגע את האנרגיות האלה. לא יודע, שאלת אותי לאן. אני לא מוצא כרגע את האנרגיות האלה בתוכנו. שוב, גם בגלל האיום של המדרון הנורא של אובדן היהדות, דרך היתרים וכיוונים שכאלה. אני כן מאמין, קודם כל, שזה כבר קורה, מדברים על זה, עוסקים בזה, הורים שיש להם ילדים הומוסקסואליים, הם כבר לא מדחיקים, מכחישים וכדומה, אנשים יוצאים מהארון, הנושא הזה נמצא על הפרק, מחפשים ביחד דרך, השפה נעשית הרבה יותר רכה, הרבה יותר עגולה, כך זה צריך להיות, ואני חושב שבנושא הזה יש התקדמות, שוב, איטית מאוד, זהירה מאוד, רגישה מאוד, כדרכם של אורתודוקסים, שאנחנו בעצם מאוד, אנשים מאוד שמרנים, במובן הטוב של המילה.
מנקודת המבט שלך, לו דברים נתונים בידיך ולעשייתך, יכולתך להשפיע בצורה משמעותית, מעבר לשאלות ולתשובות ולספרים, איך מקרבים בין דתיים לחילונים, איך מגשרים על הפער הגדול הזה, כי לפעמים נדמה שחיים כאן שני עמים, דתיים וחילונים, יהודים וישראלים.
רק על ידי חיים משותפים, זאת אומרת שחיים ביחד, מדברים ביחד, עובדים ביחד. ציינתי מקודם, אין לי חיים משותפים בעולם של הישיבה, בעולם הישיבה שאני מלמד בה, יש רק אנשים, לא רק דתיים, אלא רק בחורים, ורק כאלה שבאו ללמוד כמה שנים תורה, זה סיירת כזאת, איזה. אבל בד בבד יש לי קשר עמוק מאוד, קודם כל מקצועי בתחום האתי, בתחום עם אנשים רבים אחרים, אנחנו בשיח, אני קורא, אני כותב, אני נמצא ברשתות החברתיות פחות, אבל אני מתקשר עם כך, ואני רואה שברגע שהשיח הזה, קודם כל שחיים ביחד, שמדברים, שמחפשים לא את הקונפליקט, אלא מכירים שיש דילמה, אם אני צריך כותרת שכתבתי אותה מיד אחרי רצח רבין, להפוך קונפליקט לדילמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני נמצא איתך בוויכוח, המציאות האמיתית שאף אחד מאיתנו לא צודק ב-100%. למרות שאנחנו בקונפליקט, אז אני מתבצר כאילו בעמדות שלי, ואתה מתבצר בעמדות שלך. דילמה באה ואומרת שהקול שלך מהדהד בתוכי. זאת אומרת, השאלה שאתה מעלה היא שאלה קשה. ניקח לדוגמה מקודם, מה ששאלת. הומוסקסואלי מול ההלכה, קודם כל זה דילמה. זה לא קונפליקט.
אנחנו שותפים לה.
אנחנו שותפים לה. ברגע שאנחנו שותפים בדילמה, אנחנו על המסלול.
אמת. לקראת סיום, אם אתה צריך, הנבואה, אתה יודע, נתלה מאיתנו, אבל פניה של היהדות, אנה, אל המאה ה-21 והלאה. אנה פנינו מועדות, מנקודת המבט שלך, אולי תקוותיך.
אז אני אגיד משהו קצת ארוך טווח. במאה ה-19, האתגר הגדול של היהדות היה היציאה מהגטו. לא היה אחד, במזרח ובמערב, שלא התמודד עם שאלת הזהות האישית, אני יהודי בעולם. במאה ה-20, הזהות, המבחן הגדול של היהדות היה לאומיות. שוב, מהבונדאים הרוסיים ועד קיצוניי ניטורי קרטה, איך אני מגיב לשאלת הלאומיות? כמובן, אני עושה את זה קצת סכמטי.
כן, אבל...
במאה ה-21, האתגר של היהדות זה שאלת האחר. האחר הוא האחר, ההומוסקסואל, הלהט"בי, הוא ה... כל אחד, אתה יודע, כל מי שזה לא אני, זה אחר. אז אני, האחר הוא הפמיניזם כמובן, האחר הוא הפלסטיני, הוא הגוי, כל השאלות, אגב, שאתה חלק מהם, עברנו עליהם. זה האתגר הגדול של היהדות, והיא עכשיו מתמודדת איתו. אני מאוד אופטימי, כי בסופו של דבר משאלת הזהות היא יצאה מוקט שוק על ירח, אבל יצאה משאלת הלאומיות, תראה את זה, בסופו של דבר היא יצאה מוקט שוק על ירח, ירח משאלת הלאומיות, עם פילוגים וכל זה, אבל היא יצאה, ואפילו התבצרה. הפסוק שאני תמיד רואה מול העיניים זה את יעקב נאבק עם המלאך, שהוא יוצא עם... ותקע כף ירח יעקב, כלומר יוצא פגוע אבל מנצח. אני מאמין שליהדות תהיה מענה עם בשורה, מענה עם בשורה גם לשאלה הזאת של לאומיות מול האחר או זהות מול האחר, ואז היהדות תפרח.
אני שותף להערכה שלך על אורך הנשימה של היהדות והיכולת שלה להתקיים הרבה מעבר נגיד לטריטוריה, אבל מה יקרה לקיום שלנו כאן? כי אתה יודע, ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו שקיום עצמאי כאן בארץ ישראל, אף פעם יהודים לא השכילו למשוך אותה לאורך זמן. תמיד, תמיד הגיעה הנקודה שבה הם תקעו את החרב בעצמם, או ירו לעצמם ברגל, והקיום העצמאי נעלם, ונגוזנו שוב לגולה.
אני פוחד מזה. אני פוחד מזה.
זה מה שרציתי לשאול.
אבל אני לא עסוק בשאלת ניבוא העתיד. אני
אסור... אבל אתה בשאלת... פוחד מזה, זו תשובה.
לא, א', אני פוחד מזה מאוד, אני גם אומר את זה לטעני.
בטיפשותנו.
אני מדבר על זה, אני לא עכשיו אומר לך את זה. אני פוחד מזה, לפני ערב ראש השנה, אני פוחד מזה בין ברמות אפילו הפוליטיות. זאת אומרת, חבר'ה, טראמפ לא יושב מקסימום 8 שנים בבית הלבן, וגם נתניהו.
נכון.
לזה, ואם יעלו הדמוקרטים, אני מדבר דווקא בדבר קטן, אם יעלו הדמוקרטים מצד אחד, ושאנחנו בטיפשותנו הפכנו אותם לשונאי ישראל, אפילו במושגים קצרי טווח, איזה השפעה תהיה לזה על היהדות? אני לא מדבר כרגע על זה, על היהדות, על גורלנו במדינת ישראל, על הקרע בין יהדות התפוצות לבינינו, שיהדות התפוצות נוטה שמאלה, ובישראל אנחנו נוטים ימינה. אני לא מדבר, אתה מדבר על דורות, אני מדבר על דבר שיכול לקרות תוך 10 שנים.
אמת, אמת.
אנחנו בסכנה מאוד גדולה, אני פוחד מזה, אבל ההכרעה שלי היא הכרעה, כמעט אני אומר בודהיסטית, תכף תבין לי מה אני מתכוון, אני לא עוסק בשאלה הזאת, אני עוסק בשאלה מה אני עושה היום, כדי להתמודד עם זה. ובעיקר, אם אני צריך איזושהי כותרת, שפה רכה. שתהיה שפה רכה, שפה של שותפות בדילמה, בכאב, בניסיונות, זה, תהיה מחלוקת. אני אוהב מאוד מאוד מחלוקת, כי מחלוקת היא חשובה, אבל מחלוקת רכה. לא מחלוקת של, לא מחלוקת בינארית, או אני צודק מגירתית. אתה, שמאל, אוכל גרנולה, עושה יוגה, בעד אקולוגיה, גר בתל אביב. אני, ימין, בעד שונא ערבים, אני יודע מה, בעד שובניסט, ועוד כהנה וכהנה. ברגע שאני כל הזמן, זה הדבר העיקרי שאני עושה היום, מנסה לשבור את המגירות האוטומטיות האלה, לחצות את הקווים. אני מאמין שככה צריך לקדם את הפנים העתידיות שיכולות לבוא מחרותיים. הן יכולות לבוא מחרותיים. בערב ראש השנה, השנה, ניסיתי להעביר, התלמידים שלנו לא מבינים את זה. הם נולדו לתוך מדינה מסגשגת, מצליחה. אבל רק לספור את מספר הטילים שמכוון כרגע אלינו, רק על תהליכים בינלאומיים, תהליכים פנימיים, אנחנו על, על פתח הרגש. עכשיו, אני לא אומר את זה, לא אומר את זה כדי, המסקנה שלי היא לא פסימית. המסקנה שלי, לעבוד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שצמחה בי מתוך קריאה אודותיך. בילדותך, הוריך גדלו בארצות הברית, זאת אומרת, נולדו בארצות הברית, כן. אתה נולדת בארץ. שאלתי את עצמי, מעניין, לו הרב שרלו היה נולד בארצות הברית, נגיד, כמו הוריך, איזה מין רב היית צומח להיות? שונה מזה שבישראל של היום?
אני לא חושב שהייתי צומח להיות רב.
לא?
לא,
למה?
לא
מעניין.
קודם כל, גם בתור נער, היו לי המון דברים שרציתי לעשות.
כמו למשל?
אני יכול למנות שניים מהם. אחד, רציתי להיות מנצח... מוזיקה.
אתה אוהב מוזיקה?
מאוד.
איזה סוג של מוזיקה?
מאוד. אני old fashion.
קלאסי?
קלאסי. קלאסי. גם בתחום של ארץ ישראל, פה אני פחות, כי באמת, תבין מיד מה אני אומר, יהודה פוליקר שינה אצלי את הטעם המוזיקלי.
כן, הוא צריך לגוע בך.
כן, הצליח לגוע בי, בדיוק. זאת אומרת, השתנו דברים עם השנים.
כן.
אבל אני צמחתי על הקלאסיקה, היה לי מנוי בפילהרמונית מגיל 5.
אז רצית לעשות במוזיקה. כן, אתה מנגן?
ניגנתי פסנתר הרבה שנים, והיום אני לא יודע לנגן אפילו על יד
שמאל. למה?
כי התמכרתי ללימוד תורה, ועזבתי הכל.
ומה הדבר האחר שרצית לעשות?
הדבר האחר, הייתי הולך למדעים המדויקים. הייתי הולך למדעים...
מה? רפואה, משפטים, כלכלה?
לא, 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 יותר בתחום המחקר, גנטיקה או מתמטיקה.
אתה אוהב את זה? נמשך לזה?
מאוד, מאוד.
אז מה בסופו של דבר משך אותך לתורה ולאוקיינוס הזה שנקרא...
א', אני לא יודע. זה באמת גם בשבילי תעלומה.
כן, אתה לא מצליח...
אני לא יודע, מה שמשך אותי זה גם רבנים קריזמטיים שהיו לי, באמת, וגם במידה מסוימת זה תהליך שמתחיל שאתה מדריך בבני עקיבא, אתה מדריך בתנועת נוער, ואז אתה, ואז אתה מורה, כן, כלומר, אתה הולך לכיוון הזה, כלומר, לתלמוד תורה תמיד אהבתי, מגיל מאוד צעיר, אבל להפוך את זה למקצוע, אני לא יודע לענות על השאלה.
ולמה אתה חושב שלא היית נולד בארצות הברית, לא היית הופך להיות אהב בסופו של דבר?
כי חלק מיותי רב בארץ, זה המפגש שבין הציונות, חילוניות, דתיות, יש פה אנרגיות עצומות, שאני מניח שבארצות הברית, האנרגיות האלה, בפחות מהצד של המדינה,
היית גודל בחממה קהילתית.
בדיוק, בדיוק. בדיוק, אני חושב, אבל אתה יודע, יש אין ספור אפשרויות, אבל אנחנו יכולים לחיות רק אחת.
הרב יובל שרלו, אני מאוד מודה לך על השיחה, נעמת לי.
טוב, כל טוב.
תודה רבה, תודה, כל טוב.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.